טוב, אנחנו מתחילים פרשת תרומה. יש קושיה גדולה בראשונים, מה זה הלשון תרומה בכלל? כמו נטילת ידיים, מבחינת דקדוקית זה מילה קשה. מה זה תרומה? לשון הרמה, מה זה תרומה דקדוקית? זה קושיה בראשונים. התרומה שהם נתנו, אנחנו יודעים, זה המינים שהשתמשו למשכן. כתוב בויקל שהם הביאו מאוד בזריזות. המדרש דן, האם היה להם שעה, שעתיים או שלוש, אבל עד אמצע הבוקר סיימו להביא את כל התרומה. זאת אומרת, שהביאו במהירות, הכוונה היא ממש במהירות, זה יותר מסביר את הטעות של הנשיאים. הם לא ציפו שזה ילך כל כך מהר. זאת אומרת, זה באמת הלך טק טק טק, עד שסיימו להביא את כל התרומה. יש מחלוקת במדרש, זה מופיע בראשונים, אבל זה כבר מחלוקת במדרש רבה. מתי היה הפרשה הזאת? זאת אומרת, הפרשה הכתובה לפני פרשת כי תישא, לפני חטא העגל. אבל יש שתי שיטות במדרש. האם הפרשה היא תגובה לחטא העגל או לא? אנחנו אומרים באז ישיר, הדגש של אז ישיר זה נווה קודשו, שאנחנו בונים בית לקדוש ברוך הוא. זה הדגש של אז ישיר. משמע שזה מגמה של הבריאה. זאת אומרת, אבל יש שתי גישות במדרש. האם זה רק כתוצאה שיבוא זהב המשכן ויחפר על זהב העגל, או שבאמת מגמת העולם הייתה כל הזמן לעשו לי משקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, זה מגמה שהיה צריך להיות. או שכמו שהלשון של הגמרא, לפני שחטאו ישראל, הייתה שכינה שורה בביתו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, האם המשכן הוא בדיעבד או לכתחילה? יש לנו את הארון, והארון, אז יש לנו כמה מחלוקות ראשונים. יש מחלוקת ראשונה, איפה היו טבעות הארון? למעלה? למטה? זאת אומרת, כשנשאו את הארון, האם היו עמותות והארון ישב למעלה? או שהעמותות היו מלמעלה והארון ישב למטה? כן? או, ומה זה בטבעות הארון יהיו הבדים? האם יהיו שני סטים של לולות או סט אחד? האם היו בדים שהיו קבועים ועוד סט של בדים שהיו נפרדים? זאת אומרת, יש לנו בערך ארבע שיטות בראשונים, מה היה המבנה של הארון והבדים. מה?
מה היה באמצע?
מה הכוונה מה היה באמצע?
שטבעות יעמדו באמצע התיבה, ולא...
אני לא זוכר שיטה כזו. אני לא זוכר שיטה של אמצע. אני זוכר שיטה של למעלה ולמטה. אני לא זוכר אמצע. לא זוכר. לא זוכר כזו שיטה. אנחנו מתקדמים, אז מה הדגש של הארון? אז הרמב״ם כותב שהמסר של הארון, הרי יש ארון עץ, צפוי זהב פנים חוץ, ואז כפורת, כן, טס של זהב, וממנו יוצאים שני קרובים עם כנפיים, ומבין שני הקרובים יוצא הדיבור. אומר הרמב״ם, הדגש של השניים שמביניהם יוצא הדיבור, זה שאף אחד לא יאמר שאנחנו עובדים דמות באחד. שלא יהיה מקום לומר שזה עבודה זרה. יש שניים, אז אתה לא עובד, והם פונים אחד כלפי השני. אז זה ברור שהכל יוצא מביניהם. ומה יש בתוך הארון? יש את התורה. אז למה צריך שיהיה בדים תמיד קבועים? אז הרב פיינשטיין אמר, המסר הוא שהתורה תמיד צריכה להיות מוכנה לזוז. רוב התקופה של השהות של הארון, 1,000 שנים הארון לא זז. זאת אומרת, הארון זז 40 שנה במדבר וגמרנו. הוא לא זז. הוא זז ממדבר לגלגל, מגלגל לשילו, משילו לנוב, מנוב לגבעון, מגבעון לבית עולמים. גמרנו. אז לא, זה המשכן זז לשם. אנחנו כשנחבה שילו, אז הארון חזר, נכון, הוא נלקח לפלישתים, חזר לבית שמש, עלה לקריאת ירים, עלה לבית המקדש. גמרנו, עכשיו הארון לא זז. אז למה הוא צריך, בטבעות הארון יהיו עבדים מצווה לדורות? המסר הוא לדורות. תורה זה דבר שצריך להיות, יכול לזוז כל הזמן. באופן טבעי אין דרך שארבע אנשים יכולים לשאת את הארון. כשיש לך כפורת כזה גודל, עובי טפח, מזהב, אף אחד לא יכול להרים כזה דבר. זאת אומרת, חייבים לומר את הנס. פלוס, הקרובים עוד מעלים. קרובים חזל דורשים כרביה, כמו ילדים. שהיה להם פנים, גודל טפח, הגודל של הפנים של הקרובים, וזה הצורה של הקרובים. אנחנו מתקדמים ל... מה? כן.
איזשהו פנימי של אחיו, אל הכפור.
כן. אז חזל אומרים, זה הרמב״ם שוב, אבל זה הגמרא, שפניהם מי של אחיו שהם מסתכלים אחד לשני. אל הכפות הם מסתכלים למטה לתורה. הרעיון הוא שאתה מסתכל לתורה ומתוך זה מגיע השכינה. שבן אדם, פניהם מי של אחיו מסתכלים אחד לשני, הפנים הם אחד מול השני, אבל אל הכפות יהיו פני הקרובים. זאת אומרת, הכיוון של הגוף זה אחד מול השני, אבל הכיוון של הפנים זה אל הכפורת, כלפי מטה. איש אל אחיו הכוונה היא זה מול זה, ככה אני חושב הגמרא והראשונים מסבירים. איש אל אחיו זה מול זה, אל הכפורת, הפנים כלפי מטה. מה? ככה אומר רש.
איך הם בעצם
יראו
אחד
השני? הכפורת הייתה שיהיה מזהב, שיהיה טהור. שיקוף, יפה.
שיקוף מומרה.
בעצם אתה מגלה
את הפנים של האחר דרך תורה.
יפה, יפה. הפנים של המנורה צריכים להיות מחוברים, ואז הנרות פונים אחד לשני. אז הספורנו אומר, המסר שזה, זה הרעיון שעם ישראל יש בו קצוות, יש שיטות שונות, יש דרכים שונות, אבל כולם צריכים לפנות אל עבודת השם. אם כולנו פונים לעבודת השם, אז אנחנו יכולים להיות מקשה אחת. אם כולנו, אם אני מבין שאתה לשם שמיים, אתה מבין שאני לשם שמיים, אנחנו כולנו פונים לאותו כיוון, אז אנחנו יכולים, גם שאנחנו פונים מכיוונים שונים, אז זה האחדות שהמנורה אמורה לסמן. המנורה היה מצווה להדליק אותה כל ערב בין הארבעים, ולהטיב אותה כל בוקר. הרמב״ם סובר שהטבה שהייתה כל בוקר כללה הדלקה, שיטת הרמב״ם ייחודית. זאת אומרת, רש"י לא אומר כמו הרמב״ם. האם היו מדליקים פעמיים ביום או פעם אחת ביום? לפי הרמב״ם, הטבה של הבוקר כללה הדלקה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם מדליקו את המנורה פעמיים. בערב, בין ארבעים, ובבוקר. כשעשו את ההטבה, לפי הרמב״ם הדליקו שוב את המנורה. בפשטות כן, פשטות כן. כתוב במדרש שהווים, הקרסים שהיו תופסים את הלולאות ואת את כל המשכן, היה להם אפקט שכשאתה היית מסתכל מסביב, היית מרגיש כאילו יש כוכבים מזהירים מסביבך. זאת אומרת, הווים היה להם מגמה, זה לא סתם התורה מדברת על הווים, הווים היו צריכים להיות שם בעצם לגרום לאיזשהו ניצוץ שלמעלה, ליד כל הזה, ליד הקצה של של הווילונות שהיו תלויים מסביב. הפרשה כל הזמן מדגישה את החיבור, וזה כתוב בראשונים שהרעיון הוא, יש לך חיבור דווקא בין הקודש קודשים לקודש לעזרה, כל השלבים של המקדש מחוברים זה לזה. אז הרעיון הוא ללמד אותם שעם ישראל צריך להיות מאוחד, שבנם לא יאמר, זה יותר קדוש, זה פחות קדוש, זה כן, הכל צריך להיות מחובר. הרעיון של חיבור הווילונות שהיו מעל, המכסה שהיה על המשכן. לא כתוב פה, ואני לא זוכר לזה מקור, אבל יש שאלה יסודית, מאיפה היה תאורה בתוך המשכן? זאת אומרת, המשכן מכוסה לחלוטין. איזה תאורה הייתה? אז בגמרא ביום הכתוב שבבית המקדש היו מנורות, זאת אומרת, הגמרא כשהיא דנה איך הכהן גדול היה עובר כדי לעשות את המלאכה, אז הגמרא דנה שהוא לא יעבור ליד המנורות, שהוא לא יתלכלך מהפחם. הגמרא דנה איזה קירות היה עליהם מנורות, איזה לא, איפה היה פחם, איפה לא היה. הגמרא נכנסת לזה. במשכן לכאורה זה לא נוגע לנו, אז אין לנו הגדרה. אני לא יודע מקור אם ואיפה היו, אבל לכאורה היו צריכים להיות מנורות. המנורה היא בפנים. בוודאי לפי השיטה שהיא רק נדלקת בערב. יש בעיה, יש בעיה, ככה, למור, כן, יש בעיה להשתמש לאורה, זה שתוספות מביא, שמה שכתוב, שהאישה בוררת תורמוסין לאור מדורת שמחת בית השואבה, לא הכוונה שהייתה בוררת, זה שהייתה יכולה לברור, תוספות אומר בגלל המעילה, אבל כתוב, יש לנו עדיין, מסכת משכן, מסכת משכן, זאת אומרת, היו מסכתות, על איך לבנות את המשכן, איך לבנות בית ראשון, איך לבנות בית שני. חלק מהתורה שבעל פה, היו מסכתות שלמות על זה, חלק מהם עוד יש לנו היום. זאת אומרת, חלק מהמסכתות האלה עוד יש לנו על איך, זה תורה שבעל פה על המשכן עצמו. טוב, אנחנו נסיים עם כמה נקודות פרקטיות, טכניות. איך עשו את כל הצבעים? תחילת, היו צריכים חילזון. ארגמן, אז זה צבע מחלוקת, האם זה סגול, האם זה אדום, תולעת שני, יש בזה כמה שיטות, יש שיטות שהיה גרגיר, שהיו מקים אותו והוא היה מוציא צבע אדום, יש שיטה שאומרת שבתוך הגרגין היה תולעת, והתולעת הזה מהדם שלה היו עושים את הצבע אדום, זה התולעת שני, ויש אומרים שארגמן גם בא בעצם מהתולעת שני, שזה היה אדמומי כמו התולעת שני. ויש לנו את האדנים שמחברים. חזל אומרים שכתוב ועשית את המשכן, אומר הספורנו, תפרוס מלמעלה את השכבה העליונה של המשכן, ואז תשים את כל האדנים. מה העניין? אומר הרב פיינשטיין, זה וורט של הרב רובין פיינשטיין, האדנים מסמלים את השוויון של עם ישראל. נכון? ממה עשו את האדנים? מחצית השקל. כל אחד נתן מחצית השקל, ומזה עשו את האדנים. ומלמעלה, זה המדרגה העליונה של עם ישראל. אמר הרב רובין פיינשטיין, שהמסר של האדנים והפרו, והבנייה של המשכן, מה מסביר ספרנו? ועשית את המשכן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תפרוס את השכבה העליונה. אחר כך תתחיל, יהיו לך אנשים שיעמדו ויחזיקו את זה, ואתה תבנה מלמטה למעלה. מה העניין? אתה מתחיל עם הקומה העליונה, ואז אתה מתחיל למטה ובנה למעלה. הוא אמר, העניין הוא שהאדנים, כשאתה מניח אותם לרצפה, יראו את השכבה העליונה. המסר הוא שכל ילד, כשהוא מתחיל את החינוך, אתה צריך להראות לו מה הקומה העליונה שהוא יכול להגיע אליה. אל תחשוב שצריך להיות בן של מישהו, משפחה של מישהו, איזשהו ייחוס. כל ילד צריך לדעת שוויון, שכשאתה מתחיל את החינוך, אתה מניח את האדנים בלמטה, הוא כבר רואה את השכבה העליונה, אתה אומר לו, אתה יכול להגיע לשם. לשם אתה יכול להגיע, תדע, האפשרות היא אצלך, אתה יכול להגיע לשם. זה אומר, זה המסר של תפרוס את הקומה העליונה, לפני שאתה מניח את האדנים, שיהיה מפגש בין האדנים לקומה העליונה, לפני כל הבניין. שכל ילד צריך לדעת שעכשיו תלוי בו הבניין, אבל הקומה העליונה שם הוא יכול להגיע לה.
אמרת שמשכן זמני.